נוזיר דף נון וו. אנחנו מתחילים שתי שורות מסוף עמוד הקודם, מוסיף רומי בר חומי. אנחנו נמצאים באמצע סוגיה. מה הנושא? במשנה כתוב שהמצורע שהיה לו ימי סופרו וימי גומרו, ימי גומרו זה הימים שהוא היה בהם מצורע מוחלט, וימי סופרו זה הימים שהוא ספר עד שהוא נטהר לגמרי. הימים האלה לא עולים לו לחשבון ימי הנזירות, אבל הם גם לא מפילים לו את הימים הראשונים. למשל, קיבל נזירות של 30 יום, ביום ה-15 הוא נהיה מצורע, כשהוא נטהר, צריך להשלים עוד 15 יום. כמובן שזה לא מספיק, כיוון שצריכים לגלח על שיער של 30 יום. אז הוא ישלים 30 יום. אומר רב חסדא, כל זה דווקא בנזירות מועטת כזאת, שיש לו בעיה שהוא צריך שיער של 30 יום. אבל מה קורה אם תהיה לו נזירות מרובה, נזירות ארוכה? למשל, קיבל נזירות 3 חודשים. חודש הראשון היה נזיר, בחודש השני הוא היה מצורע, וכבר בסוף החודש השני הוא נטהר מצרעתו. ונשאר לו עוד חודש להשלים את הנזירות, נסתפק בזה. החודש של הצרעת יעלה גם לחשבון הנזירות, יש לו פה 3 חודשים של נזירות. כיוון שיש לו אחרי השלמת, אחרי שהוא נטהר מצרעתו וגילח לצרעתו, יש לו עוד 30 יום. אז זאת אומרת, מחדש רב חסדא, שימי המצורע נחשבים גם כן לימי הנזירות. ההבנה הפשוטה היא, לא ככה. אם בחודש הראשון היה נזיר, החודש השני היה מצורע, ונטהר בסוף החודש, צריך עוד 2 חודשים כדי שתהיה לו נזירות ל3 חודשים. אז זה עכשיו הדיון, מוסיף רומי בר חומי. איך אתה רב חסדא אומר שימי הצרעת עולים גם כן לימי הנזירות? נזיר שהיה טמא בספק. קיבל נזירות, הוא ודאי נזיר, והוא ספק טמא. נזיר שוודאי טמא, מה עושה? נטהר ומגלח. כיוון שהוא ספק טמא, הוא לא יכול לספור 7 ימים להיטהר ולגלח. איך אתה מגלח? אולי אתה בכלל לא טמא. אתה נזיר את האור, נזיר את האור אסור לו לגלח. אז מה העיקרון? צריך להשלים את הנזירות, ואז לגלח, ושוב פעם לעשות נזירות. כי אולי הגילוח הראשון היה גילוח לטומאה, ואז אתה מתחיל מחדש נזירות של טהרה. האיש הזה יש לו עוד ספק. הוא מוחלט בספק. ספק ודאי מצורע. איך יכול להיות כזה מקרה? ספק ודאי מצורע? יש דוגמה של המשנה, של המנחס חינוך, הוא אומר ככה. הכהן טימא אותו, אמר לו אתה מצורע. רק יש ספק אם הכהן הזה באמת כהן או לא. תורר עליו אחר כך ספק. בקיצור, מצאנו, יש איזה מקרה שהאיש הזה הוא ספק מצורע מוחלט. מה הדין של מצורע? מצורע צריך להמתין שתיטהר הצרעת, שהנגע שלו יהיה טהור, ואז הוא מגלח. סופר 7 ימים, ושוב פעם מגלח. אז כתוב ככה, נזיר שקיבל נזירות של 30 יום, שהיה טמא בספק, הוא מוחלט בספק, אוכל בקודשים לאחר 60 יום, ושותה יין, ומטמא למתים לאחר 120 יום. צריך לעשות 4 נזירויות. מה הרעיון? הרעיון הוא כזה. ביום הראשון של הנזירות הוא קנייה ספק טמא וספק מוחלט. אם הוא טמא ואם הוא מוחלט, הוא לא יכול לחשיב את זה עכשיו כנזירות. אבל מצד שני הוא לא יכול לגלח. כי אולי הוא בכלל לא טמא. אולי הוא בכלל לא מצורע. אז קודם כל ימתין 30 יום. על הצד שלא קרה לו כלום. ואחרי 30 יום הוא מגלח. אם הוא היה נזיר טהור, אז באמת הוא גמר עם הכל. אבל יכול להיות שלא. יכול להיות שהוא היה מצורע. ואז הגילוח הזה שהוא עושה בסוף 30 יום, מה הוא? הוא גילוח הראשון של המצורע. מצורע צריך שתי תגלחת. פעם ראשונה כשאין לו נגע, כשהנגע קיבל הלכה שהוא טהור, ופעם שנייה לאחר ספירת 7 ימים. אז אם כן, על הצד שהוא היה מצורע, הגילוח הזה זה גילוח ראשון של מצורע. והוא עוד לא מתחיל את הספירה של הנזירות הטהורה. כמה שהוא עדיין זקוק לגילוח שני, לספירת 7 ימים, להתאר מן הצהרת. אחרי 7 ימים הוא לא יכול לגלח. למה? כי אולי ה-30 יום הראשונים, בכלל לא היה מצורע. אולי הוא היה נזיר תמה. והגילוח הזה הוא גילוח שמתאר אותו מתומתו, והוא עכשיו בתוך נזירות טהרה. אז לא יכול לגלח עד שיעברו עוד 30 יום. עברו כבר 60 יום, פעמיים 30, אז הוא עשה שתי תגלחות. אז בוא נאמר ככה, אם הוא היה מצורע, הוא כבר ודאי טהור מן הצרעת. הוא עשה שתי תגלחות, אחד אחרי 30, אחד אחרי 60, מותר לו לאכול קודשי. אבל את הנזירות הוא עוד לא גמר. למה לא? כי אם הוא היה מצורע כל ה-60 יום, עוד לא התחיל נזירות בכלל. הפוך. עכשיו הוא צריך לגלח בשביל הנזירות טומאה, טומאת נזירות שהייתה לו. והוא גם לא יכול לגלח מיד אחרי 7 ימים, למה לא? כי אולי עכשיו מתחיל לספוז נזירות של טהרה. לכן סופר עוד 30 יום ומגלח. אז כבר היה לו 3 פעמים תגלחת, אז הוא אומר ככה, אפילו אם היה גם מצורע וגם טמא, כבר פעמיים גילח לצרה, פעם שלישי גילח לטומאה, ועכשיו הוא מתחיל את הנזירות הרביעית, שהיא כבר ודאי לא בטומאה ולא בצרת. ואחרי 120 יום כשהוא מגלח, או כבר יכול לשתות יין ולטמות למתים. כך כתוב. וטוניה לא אומר את הברייתא על המשנה הזאת, באמת דברים אמורים בנזירות מועטת, שזה 30 יום. אז אחרי 120 יום הוא מסיים. אבל בנזירות בת שנה, אם האדם הזה אמר אני נזיר שנה, אוכל בקודשים לאחר 2 שנים. ושותה יין ומתעמל המתים רק לאחר 4 שנים. כפי אותו עיקרון שאמרנו, הוא לא יכול לגלח בתוך השנה הראשונה, כי אולי הוא עדיין טהור. סוף שנה ראשונה עשה גילוח אחד, סוף שנה שנייה עשה גילוח שני. אז הוא גמר עם הצרת אילו היא הייתה. סוף שנה שלישית הוא מגלח גילוח שלישי, גמר עם הטומאה. וסוף שנה רביעית יכול לשתות יין. עד כאן המשנה והברייתא שכתובה עליה. שואל רום ברכו מעל רב חיסדה, אתה לפי דבריך שימי הצרת עולים ונכנסים לחשבון הנזירות. תסגלי ב3 שנים ו30 יום. זאת אומרת ככה, תגלחת ראשונה יעשה אחרי שנה, תגלחת שנייה גם כן אחרי שנה, תגלחת השלישית הוא כבר יוכל לעשות אחרי 30 יום. למה? כי גם אם הוא היה מצורע ולא היה טמא, אחרי 30 יום הוא כבר יכול לגלח. למה? הוא קיבל נזירות של שנה. אתה רב חיסדה אומר שכל ימי הצרת עולים לתוך החשבון של ימי הנזירות. אז האמת היא שבסוף שנתיים הוא גמר את הנזירות. אלא מה? הוא עוד לא יכול לגלח גילוח של נזירות, כי יש לו, צריך לגדל שיער של נזירות. אז הוא ממתין 30 יום, אחרי שנתיים, ו-30 יום הוא מגלח גילוח נוסף. ואז אני אומר, תשמע, אם הוא לא נטמע, אז הוא סיים עם הנזירות. אבל אם הוא כן היה טמא, אז זה תגלחת של נזירות של טומאה, ויש לו עכשיו עוד שנה לספור נזירות טהרה. בגלל שאם הוא נטמע, אז הימים לא נחשבים. ימי טומאה לא עולים לנזירות. אבל אם הוא לא נטמע, ימי הצרת כן עולים לנזירות. נמצא שאחרי 3 שנים ו-30 יום הוא סיים עם הסיפור, למה הברייתא אומרת 4 שנים? אז זו קושייה מפורשת על רב חיסדא. זו קושייה אחת. ועוד מוסיף רב אשי מהספרי. הספרי בא ודורש ככה. אין לי אלא ימי טומאה שאין עולין לו מן המניין. כתוב בפסוק שנזיר טמא הימים האלה שהוא תמה בהם, לא עולים לו לחשבון הנזירות. ימי חלותו מיני. חלותו זה הפשעת הימים שהוא היה מצורה מוחלט. ברור שהוא היה מצורה. מיני שהם גם כן לא עולים לו לחשבון. לכאורה. ודינו, אפשר ללמוד את זה מסברה, במה מצינו. ימי תומה מגלח ומביא קורבן, וימי חלותו מגלח ומביא קורבן. מה ימי תומה טוען עולים לו מן המניין? אף ימי חלותו עולים לו מן המניין. דוחה הספרי ואומר לו, אתה לא יכול ללמוד את זה ככה. למה? אם אמרת במי תומתו, תומת מת, הם יותר חמורים. למה? כי לא רק שהם לא עולים למניין, אלא שכן מבטל בהם את הקודמית. כמו שכתוב, והימים הראשונים יפלו, כי תמה נזרו. תאמר בימי חלותו שאין מבטל בהם את הקודמים, אז אולי גם הימים עצמם עולים לו לחשבון. אומר הספרי, אמרת קל וחומר, בוא תלמד ממקום אחר. ומה נזיר בקבר? מה זה נזיר בקבר? נזיר שקיבל על עצמו נזירות כשהוא בבית קברות. הוא תמה וקיבל על עצמו נזירות. ששערו ראוי לתגלחת נזירות. הוא, כשהוא נטהר, לא צריך לגלח. כל הדין של גילוח, שהנזיר מגלח, גילוח מטומאת מת, זה רק נזיר טהור שנטמא. אבל נזיר שקיבל נזירות תוך כדי הטומאה, הוא נטהר מן הטומאה ומתחיל את הנזירות. לא צריך לגלח. אז השיער שלו בטומאה ראוי לתגלחת של נזירות טהרה. הנזיר הזה, ימי הטומאה שלו אין עולים לו מן המניין. כשהוא ניתר הוא מתחיל לספור את הנזירות. אז ימי חלותו, זאת אומרת הימים של מצואה מוחלט, שאין שערו ראוי לתגלחת נזירות, כי הרי כשהוא יגמור את הצרת, הוא צריך לגלח את זה מצד הלכות גילוח צרת. לא כל שכן, שהימים האלה שלו לא יעלו לחשבון הנזירות. אז מפה למדנו שימי חלותו של המצואה לא עולים לחשבון. אומר הספרי, בסדר, ואין לי אלא ימי חלותו. ימי סופרו מיני. מה זה ימי סופרו? אחרי שהמצורע סיים עם הצרת, הכהן רואה ואומר לו, אתה טהור, נרפא נגע הצרת, צריך לספור שבעה ימים, שהוא צריך להיות מחוץ לאוהלו, ואז מגלח ולמחרת מביא קורבנות. זה נקרא ימי סופרו. ימי סופרו מיניין שהם לא עולים לחשבון הנזירות. ודינו, מה ימי חלותו, טעון תגלחת, בסוף, כשהנגע נרפא הוא צריך לגלח, אף ימי סופרו גם צריך תגלחת. אם כן, הם אותו דבר. אז בוא נגיד, מה ימי חלותו, אין עולים לו מן המניין. אף ימי סופרו גם כן לא יעלו לו מן המניין. אז אם כן, למדנו גם על ימי סופרו. תוספות והראש שואלים, למה לא נלמד את זה מאותו קל וחומר? שהרי ימי סופרו, אין לו שיער שראוי לתגלחת נזירות. תלמד את זה גם כן מנזיר בקבר. אומר הספרי, בואו אולי נוסיף עוד חומרה. יכול אף ימי הסגרו, גם כן יהיה ככה. מה זה ימי הסגרו? אדם שיש לו נגע, הולך לכהן, הכהן אומר לו, אתה מוסגר. כניס אותך להסגר, ונראה מה יהיה בסוף השבוע. זאת אומרת, הוא מוסגר על הספק. בסוף השבוע הכהן בא, אומר, לא פסע הנגע, טהור, שלום לך ביתה. הימים האלה אולי גם כן, כיוון שהוא היה מוסגר כמצורע, אולי גם הם לא יעלו לו לחשבון הנזירות. והדין נותן, חלות. מצורע שהוא בטוח מצורע, יש לו תומה חמורה, מתמה משכב המושב. וימי הסגרו, גם מי שמוסגר כספק מצורע, גם מתמה משכב ומושב. אז תאמר, אם למדת על ימי חלותו שאין עולין לו מן המניין, אף ימי הסגרו, גם כן תגיד, זה תומת מצורע, אין עולין לו מן המניין. כך שואל הספרי. אומר הספרי, אמרת לו, זה לא דומה. אם אמרת בימי חלותו, שכן חלותו, מצורע ודאי טעון תגלחת. ומביא קורבן בסוף. לפי כך אין עולין לו. תאמר בימי הסגרו שאין טעון תגלחת ואינו מביא קורבן. במילים פשוטות, השיער שלו גם ראוי לתגלחת נזירות טהרה. לפיכך יעלו למניין. מכאן אמרו, מסכם הספרי, ימי סופרו וימי גומרו של המצורע אין עולין לו מן המניין של הנזירות, אבל ימי עזב ועזבה והסגרו של מצורע, הרי אלו עולין לו. עד כאן הספרי. שואל רב אשי עכשיו, בוא נבדוק. קטן מיד. לא. אם אמרת בימי תומה, שכן מבטל בהם את הקודמי, תאמר בימי חלותו, שימי חלותו הוא לא מבטל את הקודמי. במאי? איזה נזירות מדובר כאן? אילי ימי בנזירות מועטת. גם ימי חלותו מבטל את הקודמי. או בעינן, גידול שיער, הוא יצטרך לספור מחדש 30 יום? אלא לב מדובר בנזירות מרובעה. שיש לו עד 30 יום בתוך הנזירות לגידול שיער. וקטן שאין עולין לו מן המניין. על זה הספרי בא ודרש את הדרשה, שאומנם זה לא מפיל את הימים הראשונים, אבל הימים האלה אין עולין לו למניין. על מלוא שם כלי. שמע מן המפורש שימי המצורע לא עולין לחשבון הנזירות. לא כמו רב חסדא. אומרת המשנה, אומר רבי אליעזר, משום רבי יהושע. אם נגרוס כאן רבי אלעוזו, זה יהיה כל הסוגיה מתאימה, יותר גשמק. רבי אלעוזו בן שמוע, שהיה דור אחרי רב לזר ורבי יהושע. אומר רבי אלעוזו, משום רבי יהושע, כל תומה מן המת שנזיר מגלח עליה, חייבין עליה על ביית מקדש. אם הוא נכנס למקדש, במזית חייב קרת, בשוגג קורבן. וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייבין עליה על ביית מקדש. כגון, נותן לתו זאת דוגמה, איזה תומות הוא לא מגלח, מה שקראנו כאן, גולל ודופק, ורביעי דם ואוהל של רוב העצמות, כמה שהוא לא מגלח עליה, לא חייב עליה על תומת מקדש ותומת מקדש. אומר רב מאיר, לא תהא זו קלה מן השרץ. איך ייתכן שזה תומת שבעה ימים? שרץ שהוא נצמע רק תומת ערב, מפורש במקרא שחייבים עליו על ביית מקדש. אז מה? לא תהא זו קלה מן השרץ, כך שואל רב מאיר. שואלת עכשיו הגמרא, מה כתוב כאן? אמר רבי אלעזר משום רבי יהושע. ורבי אלעזר משום רבי יהושע גמר לה? סתם רבי יהושע במשנה, מי זה רבי יהושע? זה רבי יהושע בן חנניה, תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי. שואלת הגמרא, ומשום רבי יהושע בר ממל גמר לה? זה הוא למד מרבי יהושע בר ממון, לא מרבי יהושע בן חנניה. דתניא, אמר רבי אלעזר, כשהלכתי לארדס סקיה, מצאתי את רבי יהושע בן פטר ראש, ככה היה שמו, שהיה יושב ודן לפני רבי מאיר בהלכה, ואומר ככה, כל תומה מן המת שהנזיר מגלח עליה, חייבים עליה משום ביית מקדש, וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייבים עליה משום ביית מקדש. ככה הוא אומר לרב מאיר, אמר לו, אל תהיה זו קלה משרץ. כך טען רב מאיר לרבי יהושע בן פטרוש. אמרתי לו, אומר רבי אלעזר, אני אמרתי לרב מאיר, כלום אתה בקיא ברבי יהושע בר ממן? שמעת עליו? אמר לי, הן. כך אמר לי רבי יהושע בר ממן משום רבי יהושע, כל תומה מן המת שהנזיר מגלח עליה, חייב עליה משום ביית מקדש, וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייבים עליה משום ביית מקדש. כך אומר רבי אלעזר לרב מאיר, שהוא שמע מרבי יהושע בר ממל בשם רבי יהושע בן חנניה. אז למה התנא שלנו הביא רב לזר משום רבי יהושע? דילג על רבי יהושע בר ממל. הווי משום רבי יהושע בר ממל גם ירלה. אומרת הגמרא, רואים מכאן חידוש. אמרו, שמע מינה, כל שמעתת דמתאמרה בבית לוסה. כל מימרה שאתה שומע משלושה אנשים, פלוני בשם פלוני בשם פלוני. קדמיו בתראי אמרינן, מציעי לא אמרינן. את רב לזר, שהוא האחרון, משום רבי יהושע שהוא הראשון, אומרים, את הזה שנמצא ביניהם, האמצעי, לא חייבים לומר אותו. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, אומר רב נחמן בר יצחק, הפננה מתנינה, אנחנו יכולים להוכיח את זה ממשנה בפה. כתוב ככה, אמר נחום עליו לה, כך מקובלני מרבי מיישיה, שקיבל מאבא, שקיבל מן הזוגות. מי הם הזוגות? תחילת מסכת אבות, מובאים כל הזוגות. קודם כל היו הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי, שהם היו כנסת הגדולה. אחרי זה שמעון הצדיק משרי, כנסת הגדולה. אחרי זה חנין, אנטיגנוס איש סוחו. ואחרי זה הזוגות, רבי יוסי בן יעזר ורבי יוסי בן יוחנן. משוע בן פרחיו וניתאי הרבה ליהודו בן טבעי ושמע בן שוטח, שמעיה ואבטלן והילל ושמעי. אז הוא קיבל מאבא שקיבל מן הזוגות, שקיבלו מן הנביאים, הלכה למשה מסיני. מה, הנביאים היו בסיני? איך כתוב במשנה באבות? יהושע מסרה לי, משה מסרה ליהושע. יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים. בכל אופן, מה כתוב שם? הזורע שבט וחרדל בשניים ושלושה מקומות, זה מפוזר בשדה בכמה קבוצות, שנותן פאה מכל אחד ואחד. לא מספיק לתת פאה אחת בשדה על הכל, אלא בכל קטע שאתה גידלת, תן פאה. ואילו יהושע וכלב, שהם היו בסדר הקבלה, לא ככה שיב. למה אתה לא אומר שקיבלו מן הזוגות, שקיבלו מכלב, שקיבל מיהושע, שקיבל ממשה? שמאמינה שאת האמצעים לא חייבים להחשיב. עוד משנה, אמר רבי עקיבא, דנתי לפני רבי אליעזר, עשיתי לפניו קל וחומר, מה עם עצם כשעורה שהוא קל, שאינו מטמא אדם באוהל? בכל אופן אומרים, נזיר שנוגע בו הנזיר מגלח על מגעו ועל מסעו. רביעי דם שחמורה שהוא מטמא אדם באוהל, אינו דין שיהיה הנזיר מגלח על מגעו ועל מסע? כך עשיתי קל וחומר לרב לזר. אמר לי, מה זה עקיבא? אין דנים כאן מקל וחומר. לא אומרים פה קל וחומר. למה לא? לא אמר למה לא. וכשבאתי והרציתי הדברים לפני רבי יהושע, אמר לי, יפה אמרת. אתה אמרת קל וחומר יפה. אלא, כן אמרו הלכה. זאת אומרת, לא לומדים קל וחומר מהלכה למשה מסיני. קל וחומר אפשר ללמוד מדברים המבוארים בפסוק. דבר שקיבלנו מהלכה למשה מסיני, לא עושים ממנו קל וחומר. אז בעצם, יש פה שלוש הלכות. שתי הלכות היו ידועות מראש, ורבי עקיבא רצה ללמוד הלכה שלישית. הלכה הראשונה, עצם כשעורה מטמא במגע ומסע. הלכה שנייה, שהייתה ברורה, רביעי דם מטמא באוהל. בא רבי עקיבא רצה ללמוד הלכה שלישית. שרביעי דם תטמא גם כן במגע או מסע. הכוונה, שהנזיר יגלח עליה. שהנזיר יגלח על הרביעי דם במגע או מסע. ולחור ראו הדין באוהל. מחלוקת ראשונית. שואלת עכשיו הגמרא, היא בוא ילו. עצם כשעורה הלכה? זה מה שנאמר הלכה למשה מסיני? שעצם כשעורה מטמא. והוא רצה ללמוד משם הרביעי דם שהנזיר יגלח עליה מקל וחומר, ועל זה אמרו לו, אין דנים קל וחומר מההלכה? או דילמה, זה שרביעי דם מטמא באוהל, זה הלכה למשה מסיני. אז אתה לא יכול ללמוד מזה ומעצם כשעורה קל וחומר, אין דנים קל וחומר מההלכה. עונה הגמרא תושמה. זאת אומרת ככה, יש פה שתי הלכות. על איזה מהם אמרנו שהיא הלכה למשה מסיני, שבגללה אי אפשר ללמוד את הקל וחומר? תושמה, עצם כשעורה הלכה, ורביעי דם קל וחומר, ואין דנים קל וחומר מההלכה. הלכה למשה מסיני זה שעצם כשעורה מתמת במגע ובמסע. אז לכן אי אפשר ללמוד ממנה קל וחומר. עד כאן פרק שביעי, אדון הלוך כהן גדול בלי נדר.